עכשיו, עובדים שהכי חשק לך לצמוח איתם ולהצמיח אותם, זה אלה שהם, יש בהם איזשהו אלמנט שהוא של הכרת תודה, וגם כשהם רוצים לבקש משהו ולצורך העניין דופקים על השולחן, לא עומדים על שלהם או מה שזה לא יהיה, הם עושים את זה בתוך עטיפה של אני מבין את האילוצים, אני מבין מה צריך, אני רוצה לצמוח, אני רוצה להישאר, אני רוצה להצליח, מה אני צריך לעשות כדי להגיע למדרגה הבאה.
Start making progress. You should have a progress bar with you.
היי, אתם על פרוגרס בר, פודקאסט שחוקר את החוויה שלנו כעובדים בהייטק ששואפים להתפתחות מקצועית לצד התפתחות אישית. אני יולי תאשר, ובפודקאסט אני אראיין דמויות מובילות מהייטק ובכלל, ואני אדבר איתם על פיתוח אישי ומקצועי, ונשמע גם קצת על מסלולי קריירה. אז היום אני ממש שמחתי לארח כאן את רון גורה. רון הוא הקים ביחד עם שותפו את פרויקט גיפט בשנת 2010, והוא די מהר נמכר לאיבי, כך שבגיל די צעיר מצא את עצמו עושה אקזיט. אז בפרק כאן, בשיחה היום עם רון, דיברתי איתו על מהם התכונות שהוא זיהה כמישהו שיצא לו להעסיק הרבה עובדים מתחומים שונים, שיש בעובדים מסוימים שעזרו להם להתקדם. אז ניסיתי להבין ממנו מהם התכונות האלה ואיך אנחנו יכולים גם לרכוש אותם, בשביל שזה יעזור לנו להתקדם גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. דיברנו גם קצת על עבודה מהבית, עבודה מרחוק, איך שהעולם שלנו משתנה חזרה קצת לעולם של מעסיקים. לי היה ממש מרתק עם רון, אז אני מקווה שתמצאו גם את הפרק מרתק. רק לפני שאני אתחיל, אני רוצה להודות לגוגל פור סטארט-אפס על הסטודיו המדהים שהם אפילו גם שיפצו כאן והוסיפו ככה מדבקות מגנימות מאחוריי, ובכלל האירוח כאן. וכמו תמיד אני אבקש מכם שאם אהבתם את הפרק, אם אתם מרגישים שהפרק הזה נתן לכם ערך, בבקשה תמליצו לחברים, תשלחו אפילו לחבר אחד, וזה כבר יעשה את ההבדל ויעזור לנו להפיץ תוכן איכותי. אז תודה רבה, ובוא נעבור לפרק. היי רון, איזה כיף שבאת. שמחה סוף סוף ככה להיפגש. ואני ככה אצלול ישר לשאלה שמעניינת אותי. וזה ככה, בתור מישהו שהוא היה גם יזם, גם עבדת כשכיר, כמנכ״ל, אבל שכיר, ראית הרבה סוגים של אנשים שעסקת וגם קולגות. איזה תכונות שמת לב שהן תכונות שככה עזרו לאנשים להתקדם? מה התכונות החשובות בעיניך?
כן, יש המון המון פרופילים, אבל אם אתה מסתכל על כל מיני דברים שבלטו, במהלך הדרך, אם זה בחברות קטנות, אם זה בחברות גדולות, אני חושב שמשהו שדי בולט, זה אנשים שכשהם בונים את הקריירה שלהם, הם לא מפחדים לקחת צעד אחורה, בשביל לעשות שני צעדים קדימה אחר כך. זה יותר באיך שהם מנהלים את הטראג'קטורי שלהם, ואיך שהדברים נראים מבחוץ. הם לא פחדו שאחרי שהם היו לבל מסוים, בחברה, נגיד, בינונית, ללכת ללבל יותר נמוך מחברה ענקית. ויש הרבה אנשים שעושים את הטעות הזאת, ואומרים, לא, 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 זה אופטי, כן. זה... ניקח דוגמה, אנחנו עכשיו יושבים במשרדים של גוגל. אם מישהו עובד בסטארט-אפ משמעותי, עם 100-200 עובדים, והוא אפילו מנהל שם כמה וכמה מנהלי מוצר, ומשפיע על עשרות, מאות אלפי אנשים עם מוצר קונסיומר, למשל. ואז... הסטארט-אפ הזה נסגר, והוא מתראיין בקורפרט אמריקה, נגיד בגוגל. ואומרים לו, טוב, תקשיב, אתה תהיה הפרודקט מנג'ר של המאפס. הוא אומר, אוקיי, אבל אני לא PM, אני כאילו, סמנכ"ל מוצרי, אני VP. אז זה הזוי, כי האימפקט שיהיה לו, המשאבים שיהיו לו, זה משחק, נתתי דוגמה קיצונית אמנם, אבל... אני רואה את זה בחברות אחרות. אז זה דבר אחד שמאוד בולט.
אני יכולה לשתף שאני התחלתי כמעצבת ג'וניורית בחברה, והתקדמתי שם די מהר לניהול. וכזה כבר הגיינתי וניהלתי צוות קטן. ואז בעצם הבנתי שאם אני רוצה להיכנס ככה לחברה יותר מקצועית, אני יכולה להמשיך בניהול, אבל אז כנראה אני יותר על איכות, ואמרתי, אוקיי, אני שמה את הניהול בצד, כי אני עדיין לא שם. אני חושבת שאני שנייה רוצה להתמקצע מקצועית, וזו הייתה החלטה שבדיעבד אני יודעת שהייתה ממש נכונה. כי נגיד באמת בגוגל, כאלה שמתקבלים כמנהלים, זה חלקם מגיעים עם ניסיון ממש משמעותי. כאילו, אני לא יודעת אם זה בסדר להזכיר כאן שמות, אבל כאלה שממש ניהלו כאילו אזורים שלמים במוצרים, בחברות אחרות, מגיעים לגוגל ועובדים כ...
ברור, בסוף חברות הכי מצליחות בטק, זה החברות שהמשאב האנושי שלהם הוא המשאב המרכזי שלהם. ולכן כדי שיסמכו עלייך עם המשאב הכי יקר של החברה, הטלנט, את צריכה להיות עם רמת פרפורמנס וניסיון יותר גבוה, לא רק פוטנציאל, לא רק, היא מוכשרת, ניתן לה הזדמנות. שזה משהו שקורה בארגונים קטנים.
מעניין אותי אם בקריירה שלך, כיזם, גם היית צריך בעצם לוותר על לעשות ויתורים קטנים בשביל לראות את ה, בשביל התמונה הגדולה או בשביל הוויז'ן הרחוק. כי היית, נגיד, היה לך את הטייטל של מנכ"ל eBay. ישראל, נכון? ג'נרל מנג'ר.
כן, זה מאוד שונה. נכון, לאיבי יש מנכ״ל, ואז יש סייט בתל אביב. בתל אביב יש לך ממלכה קטנה, ואתה מוביל אותה, אז אין מה להשוות בין זה.
ואז אתה מבטר על הטייטל הזה בעצם בשביל לעבור למשהו אחר.
כן, לא יודע, זה לא, אף לא מרגיש ויתור.
אוקיי, מעניין.
אולי אינסייט כללי, טייטל זה לא משהו שאתה מבטר עליו. זה לא... אולי יש אנשים שמבטרים על תנאים, על נוחות, אני חושב שזה אני יכול להתחבר יותר. כשאתה עוזב ארגון גדול, eBay, PayPal, Google, אתה... אוקיי, יש תנאים מסוימים או נוחות מסוימת שאתה מוותר עליה בשביל לחזור לשוחות.
אוקיי, זה מעניין.
זה אולי יותר מתאים מטייטל. מי שמפחד לאבד טייטל באמת צריך להסתכל על עצמו ככה עוד איזה פעמיים במראה בבוקר, זה פחות ה... זה פשוט לא הגיוני שזה יהיה חלק משמעותי מהסט שיקולים שלך. אבל נוחות, כן. יש הרבה אנשים שבסוף... צריכים בצדק להסתכל על הצרכים שלהם, על התא המשפחתי שלהם, על המשאבים, ולהגיד, רגע, זה הזמן לקחת עוד סיכון.
השאלה, אני רוצה להפריד בין נוחות לפינוק, בין כאילו הצרכים שלי כמשפחה, לבין הפינוקים שאנחנו כאילו כזה קצת התרגלנו אליהם, ואנחנו חושבים שזה החיים. כאילו, אני הרבה פעמים אוהבת להזכיר לעצמי כזה, גם אם אנחנו יכולים לשבת לצורה ולהגיד, זה לא החיים, כאילו, אנחנו נהנים, כיף לנו, אבל זה לא באמת החיים האמיתיים. כאילו, בחיים האמיתיים אני לא קמה בבוקר ויש לי ארוחת בוקר טק וארוחת צהריים מוכנה, לא.
אז אני מדבר יותר על נוחות ופחות על ה-cherry on top. נגיד, אתה עובד בארגון שיש לך ביטוח בריאות והסעות וציוד מחשוב, ואני לא יודע מה, תלוי באיזה תפקיד, אבל אתה משלב אלף ואחד דברים שחוסכים לך כסף ברמה הפרטית, ואז לצורך העניין טנביסים או וולט ובלה בלה. אז זאת אומרת, אני אוותר על זה. בארצות הברית זה מאוד שכיח, נגיד בהקשר של קוברה או ביטוח בריאות.
כן, ביטוח בריאות.
ביטוח הברית, ביטוח בריאות בארצות הברית, אומרים, אני לא יכול לוותר. עכשיו, ה-icing on the cake, אם כאילו ארוחת בוקר הייתה של שף, או שהיא הייתה ארוחת בוקר, זה כבר פחות בנושא הזה.
כי אני כן מעלה את זה, כי אני חושבת ש... שלצערי, אנשים, זה משאיר לפעמים אנשים במקומות עבודה. כאילו, הפינוקים מסביב משאירים אנשים במקומות עבודה שלא בהכרח נוח להם, נכון להם, טוב להם. אבל כזה בסדר, כזה, אתה יודע, הסטיגמה של הכלוב מזהב שיש.
אני חושב, זה צריך להיות מצער.
לא?
מי שזה משפיע עליו ככה, שישפיע עליו ככה, וזה בסדר. אז כאילו, זה היופי שבשוק חופשי, כאילו, מי שזה עוצר ממנו, מבעדו, מבעדה, להתחיל חברה, למשל, זה די מובהק שמראש לא היו צריכים להתחיל חברה. כי יהיו עוד הרבה ירידות, הרבה יותר משמעותיות מלוותר על פינוק כזה או אחר. מי שזה עוצר מבעדו לעזוב מערכת יחסים לא בריאה עם הבוס שלו, אז באמת חבל. אבל ברוב המקרים אני לא חושב שזה מה שבאמת משחק תפקיד בשורה התחתונה.
מעניין. כל עוד וזה לא בהכרח מפריע לך, אז יכול להיות שפשוט כאילו זה... זה טוב לך כרגע בשלב הזה, בחיים האלה, ב...
כן, כשאנשים עושים מעבר,
אוקיי.
נגיד, נגעת כזה סוג של דילוגים בין דפקידים בצורה כזאת או אחרת. אז הם לוקחים סיכון, הוא ככה נעשה זום אאוט, מה זה אומר? והם מקווים שהסיכון יהיה יותר קטן מהסיכוי, ושהמהלך הזה יהיה לו יותר טוב מרע. ולסיכון יש מתאם עם כל מיני דברים. יש לו מתאם עם גיל, אבל יש לו בעיקר מתאם עם מחויבות. אתה יכול לקחת סיכונים בגיל מבוגר או בגיל צעיר, יותר קשה לך לקחת סיכונים שיש לך הרבה מחויבויות. ולמחויבות כן יש מטעמים גיל לצערנו, בהכללה הגסה.
כן.
זאת אומרת, יותר סיכוי של מישהו יש ילדים ומשכנתה בגיל 45 מאשר בגיל 22. וזה לפעמים מה שמונע ממנו לקחת סיכון. סיכון זה יכול ללכת, יכול להיות מה שאמרתי קודם, שנורא קל להגיד, בוא תיקח צעד אחורה, בוא תרד בשכר בשביל הזדמנות, בוא תרד בשכר בשביל אימפקט. בוא תרד אולי אפילו בתנאים, אבל לא בשכר. אבל הוא אומר, רגע, אני לא יכול, כי אם אני לא אקבל את הפינוק 1, 2, 3, 4, חלק מזה אני יכול לוותר, וחלק מזה אני צריך להוציא מהכיס. וקורפורט אמריקה קנו לי קייטנה לחודש בקיץ, והסעה, ומחשב לבית, וציוד, ואת כל הדברים האלה והאלה ואלה. אין לי את הכמה אלפי שקלים נטו האלה יותר, וזה מה שמונע ממנו אולי לקחת את הריסק.
מעניין. אתה בכלל נכנסת לעולם היזמות בגיל צעיר יחסית?
כשהייתי בצבא, עבדתי על כמה חברות עם שותף, וניסינו להרים כל מיני דברים, ושום דבר לא התרומם יותר מדי. חלק אפילו היו כישלונות מפוארים, והתחלנו בגיל 25 את הגיפס פרוג'קט, ונמכרה לי אחרי שנה וחצי, אז זה היה יחסית צעיר, יחסית מהר, אבל אף פעם לא הסתכלתי על זה, לא הרגשתי צעיר, הייתי קצין משוחרר, הלכתי ללימודים, לא הרגשתי כאילו בן 18, out of college בארצות הברית, שכאילו, הרגשתי שכבר עשיתי...
אבל מה, ויתרת על טיול אחרי צבא נגיד?
כן, אף פעם לא הרגשתי שוויתרתי עליו, אבל כן, אני מניח שאם התפיסה היא כולם בישראל עושים טיול אחרי צבא, אז ויתרתי עליו, אבל בעולם, 99% מהאנשים לא לוקחים חצי שנה הפסקה מהעולם. כאילו, מה יש לך להפסיק? רק התחלת. למה אתה צריך ברייק? כאילו.
אוקיי.
אבל זה לא שאני נגד לעשות טיול או בעד. אני חושב שלי לא היה צורך לעצור את החיים ולנסוע ל-X חודשים או שנים לנקות הראש. דווקא היה בי איזשהו עקצוץ מוזר של אני רוצה להתחיל להיות בעשייה. או להמשיך להיות בעשייה.
מה אתה חושב שיש בך שעזר לך להגיע לזה?
קודם כל מזל, תמיד משחק תפקיד. ושותפים טובים, בטוח, שותפים שירים, תסתכלת, אם יצא לי לעבוד ואיפה הם היום ומה הם עושים, את מבינה שכאילו היה לי יותר מזל מסכל. אבל אם יש משהו אחד ככה שגם, אז אני חושב שיותר בלט אצלי וגם קידם אותי, לפחות במובנים של יזמות, זה נאיביות. דבר מאוד מאוד חשוב, כשאתה מתחיל ארגון, זה מצד אחד להקשיב לכל הסיבות שזה לא יכול לעבוד, ואנשים אומרים לך, אתה עושה את זה ולא כדאי, ויכול להיות הדחקה בריאה כזאת, שאומר, דווקא אני חושב שכן זה יעבוד. והחוסר דעת הזאת, שהיא ילדית בצורה מסוימת, ו...
אבל למה אתה קורא לזה נאיביות? אולי זה להקשיב לתחושות בטן?
כן, אני יודע, כל התחושות בטן זה משהו שהוא לא יודע כמה הוא מדיד.
ונאיביות זה כן מדיד.
גם לא, אבל נאיביות במובן של זה תכונה. כאילו, אבל אתה צריך... אם אתה מאמין שיש לכל דבר פתרון ושצורך העניין... יש בעיה שצריך לפתור אותה, ואתה משוכנע בזה שצריך לפתור אותה, כי הרבה פעמים אנשים פותרים בעיות שלא צריך לפתור אותה. זאת אומרת, זאת בעיה שבאמת צריך לפתור אותה, ולא מצאתי את הדרך, או לא מצאתי את הפיצוח, או לא מצאתי את המוניטיזציה. פה נכנסת הנאיביות לפעולה, אוקיי, בואו נתחיל, נראה, נתקדם משם. שבהרבה תעשיות אחרות לא הייתי ממליץ על השיטת חשיבה הזאת בהתחלה, והיום אני... חסר לי את הנאיביות הזאת. הדעת, הקונטקסט, עם השנים, עם הניסיון, דווקא כשאתה לומד, מאוד קל לך כאילו להסביר למה דברים לא יעבדו, או למה ראית אותם כבר, ואתה צריך כל זמן למצוא מאגרים חדשים בגוף שלך של נאיביות ותמימות.
זה יפה, אני חושבת שאני לגמרי יכולה לקחת את זה גם לכיוון שלי, כעובדת או כ-UX-רית. לפעמים אני צריכה לפתור בעיות שהן קצת אבסטרקטיות, ולפעמים כשיש איזה רעיון שהוא קצת יותר יצירתי, יוצא מהקופסה וכזה, אז ישר הקולות המקצועיים מגיעים ואומרים לי, לא, זה לא יעבוד כי 1, 2, 3, איפה הדאטה, איפה כאן, איפה שם, ואני דווקא אוהבת את הגישה הזאת שאולי קצת, אני צריכה להכניס יותר נאיביות, כי הוא קצת יותר, וזה גם הרבה עם תחושות בטן. לפעמים אנחנו קצת מזלזלים בתחושות בטן, אבל...
כן, זה גם עניין של מינונים. בסוף, נגיד את מקבלת משימה UX-ית אבסטרקטית, ולפני שאת מתחילה, את מדברת עם 4 קולגות. אומרים לך, כן, כולם ניסו את זה, זה לא עובד, זה נורא קשה, ברור שהולכים לפה, אבל זה לא יעבוד בגלל ככה. אז זה כבר מכניס לך המון נגטיביטי, כאילו.
נכון.
ואת אומרת, טוב, אני רוצה להקשיב להם, אבל קודם אני אקח שעה לבד, ואני אבוא לזה נאיבית, אני אגיד, דמיין איך זה כן יעבוד. ואני סתם, אני ישר אתחיל כאילו מהסוף, ואז אני אסביר לעצמי למה אולי צריך לשפר, וזה יותר טוב. צריך לשלב כל הזמן בין אינפוטים בחוץ לאינפוטים מבפנים. יכול להיות שזה תחושות בטן, יכול להיות שזה תמימות.
זה גם לא לפחד, כי הרבה פעמים אני חושבת שזה גם מה שהופך, נגיד, אם אני מסתכלת על זה במובנים של סיניור אל מול ג'וניור, שבאמת ג'וניור בדרך כלל ידע לפתור בעיות מאוד ספציפיות שיש להם תשובה מאוד ברורה, אבל ככל שאנחנו מתקדמים, אני בעצם נדרשת לפתור בעיות שהתשובה אליהם היא לא חד משמעית. ואני מאמינה שאתה נתקל בזה יותר כמישהו שהוא היום מוביל חברה ופאונדר או קו-פאונדר?
קו-פאונדר.
קו-פאונדר. של בעצם אתה נתקל בבעיות שהן אבסטרקטיות, אפשר לקרוא להם ככה, שאין להם, אתה לא באמת יודע. ואיך אתה ניגש אליהם?
בעיקר, נתקל בזה בעיקר כשאתה פותח קטגוריה חדשה או משהו, אוקיי, לא עשו את זה ספציפית קודם. אוקיי, לא עשו את זה קודם, אבל מה דומה? ואחרי שאתה מוצא משהו דומה, אוקיי, הוא דומה, אבל הוא לא אפלס טו אפלס, איפה השוני? שלא בטעות נעשה אותו דבר, או נפרש דברים as is, כי זאת לא הכוונה. וזה תהליך, תמיד צריך רפרנסים, כמו בדיזיין.
יפה, אז זה דווקא מעניין, כאילו באמת לנסות כזה למצוא את העוגנים, למצוא את המקומות שאיכשהו לוקחים אותי למה ש...
לגמרי, לגמרי.
הפחד להתחיל מדף ריק, אתה מכיר את זה? שאנחנו רק לא רוצים להתחיל מדף ריק, זה תמיד כאילו
בדיזיינרס,
כן.
לכל דבר, עיצוב מוצר ברור, עיצוב פנים, תני לי חדר עם עמוד, יותר קל.
אז בוא נחזור באמת למאפיינים שראית בככה אנשים שעבדו סביבך. אז אמרת את הנקודה הזאת של אנשים שלא פחדו לרדת בשביל, שהיה להם את האומץ לרדת ב-level title בשביל להתקדם.
אני חושב שהעובדים שהכי תחשק לך לצמוח איתם ולהצמיח אותם, זה אלה שהם, יש בהם איזשהו אלמנט שהוא של הכרת תודה.
יפה.
אנשים ש... לא לוקחים דברים כמובן מאליו, וגם כשהם רוצים לבקש משהו, ולצורך הם דופקים על השולחן, לא עומדים על שלהם, או מה שזה לא יהיה, הם עושים את זה בתוך עטיפה של, אני מבין את האילוצים, אני מבין מה צריך, אני רוצה לצמוח, אני רוצה להישאר, אני רוצה להצליח, מה אני צריך לעשות, כדי להגיע למדרגה הבאה. ולא, שומע, אני פה כבר שנתיים, ובא לי סתם תפקיד אחר, או בא לי קידום כזה וכזה, שזה בסדר, אולי בתקופות מסוימות, בשוק מסוים, זה יכול לעבוד. אבל בסוף ארגון רוצה לראות שאתה חלק ממנו. שאחת הקלישאות הכי גדולות בחברות בטק, זה כאילו משפחתיות. איזו קלישה קשה. היא גם נסחטה לכל הכיוונים, ו...
ואנשים גם קמו בבוקר עם הקלישה הזאת וגילו שאין להם עבודה.
נכון. ואז הם גם נורא מופתעים. ואני חושב שהרבה יותר נכון, היא קלישה אחרת של קבוצת ספורט.
כן.
ואנחנו כולנו קומיטד, כולנו מחויבים, אנחנו רוצים להצליח ביחד, אנחנו ערבים אחד לשני, אבל אם אתה כבר לא מצוין, או אם אתה כבר לא דוחף קדימה, או אתה לא רוצה להשתפר, או אתה לא דואג לחברים שלך בצוות, אז אולי אתה לא בקבוצת ספורט הזאת. אולי אתה בליגה אחרת, אולי אתה בליגה מעל, אתה בליגה מתחת, אבל אתה פשוט לא איתנו יותר.
הזכרת את המצב של ההייטק. איך אתה חושב שזה באמת משפיע כרגע על המשחק הזה, על הקבוצת ספורט? כלומר, בעצם אנחנו עכשיו כזה הופכים להיות יותר ויותר תחרותים, כי יש על כל אחד ואחת מאיתנו הרבה יותר מתחרים בשוק.
כן, אני חושב שיש פה משהו חדש. מי שנמצא בשוק התעסוקה, או בטק ספציפית 3-4-5 שנים, ונראה לו... משבר או משהו חדש, ואין ספק שבאחוזים יש פה ירידות דרמטיות, גם בהיקפים, גם בגיוסים, גם במשרות פנויות וכו וכו. אבל בסוף תנודתיות של משקיעים מול יזמים, מנהלים מול עובדים, ובעצם מי נמצא בסופליי ומי נמצא בדימנד, זה תמיד היה. הרבה לפני שאני התחלתי לעבוד, ובטח ובטח גם תוך כדי הקריירה שלי ראיתי ירידות ועליות כאלה. ויש תקופות ש... אני חושב שזה בגדול מגיע מהמאני מרקטס, כאילו, יש לך תקופות שהכסף הוא זול. וכשהכסף הוא זול, אנשים מגייסים יותר כסף. יש להם יותר כסף, אז הם מגייסים אותו בתנאים יותר טובים. והצוכן, היזמים מראיינים את המשקיעים בהכללה, כמובן. והם יכולים לבחור מתוך כמה.
כן, נכון.
ואז מה שקורה זה שהעובד, זה יורד שכבה למטה, העובד אומר, אני עכשיו רוצה 2-3 הצעות. ואז עוד פעם, בהכללה, כמובן, דינמיקה לא חד-כיוונית, אבל העובד מראיין את המעסיק באיזשהו רמה. ומשם נוצרו כמיני תופעות מעניינות של benefits, שהם מעבר למה שתומך בסביבת עבודה. ועכשיו אנחנו בתקופה אחרת. בתקופה שבאמת יש פחות משרות פנויות, פחות גיוסים, וחוזרים בעצם לבייסיקס במובן של אנשים רוצים לראות יותר תפוקה. אנשים נדרשים גם להראות למשקיעים שלהם כמנהלים הרבה יותר תפוקה בתקופה קשה.
כלומר, אתה אומר הלחץ שחלקנו מרגישים כעובדים, זה בעצם הלחץ שמופעל בסוף עליך כמנכ״ל.
עליי, וגם היה למנכ״ל שלך שביקש שכולם יחזרו למשרד. כאילו, זה...
מה אתה באמת חושב על החזרה למשרד? כי יש, אני אגיד לך מהצד שלנו, של ה... זה כאילו אנחנו כאן איזה שני צדדים. שנגיד אני באופן אישי, אני לא יכולה להעיד על אחרים, אבל אני, הימים שאני עובדת מהבית הם מאוד פרודקטיביים. כלומר, הם פרודקטיביים בסוג מסוים, הם פרודקטיביים ביכולת שלי להתקדם בעבודה. זה גם בדרך כלל no meetings day כזה, הם שאין בהם פגישות, אז יש לי שקט לקדם דברים, ואז אני ממש מצליחה לעשות, לעבוד. לעומת ימים שאני כזה מגיעה למשרד, ואז הפרודקטיביטי... היא סביב לפגוש אנשים, לדבר איתם, להסתנכרן, קולבריישן כזה, אבל אני לא יודעת. היום, לדוגמה, כמעט לא הספקתי להגיע ממש לעבוד. כי הייתי ממש בקטובק פגישות. סוג של אפקטיביות מסוג אחר, אבל אני מסך שואל סיטואציה שבה אני אצטרך רק לעבוד מהמשרד, זה נראה לי שזה דווקא יפגע ביכולת שלי לדלבר דברים.
כן, אני חושב שזה שחור ולבן. אני חושב שכאילו זה... כמה צעירים פה שאפשר לגעת בהם, וכל אחד יש את העדפות האישיות שלו, וזה עניין של מינונים. אני באופן כללי לגמרי צריך לראות בני אדם כל יום, כל היום, ברמה האישית. כאילו, אני לא אפקטיבי מהבית, גם יום אחד בשבוע, אולי יום אחד בחודש, חודשיים, אני צריך לעשות איזה סוג אחר של עבודה, קצת יותר עם עצמי, וקצת יותר עובד על איזה דליברבל שהוא שלי, אבל דווקא בסוג עבודה שאני עושה, רוב הזמן אני מול אנשים, פגישות, ואני צריך לראות אותם, והאינטראקציה עוזרת לי. אבל יש המון המון ג'וב פמיליז בחברת טק, גם קטנה וגם גדולה. יש מעצבים, יש מתכנתים, יש אנשי דאטה. וככל שהחברה יותר גדולה, אני יכול להגיד בהכללה שיותר קל להגדיר יעדים. חברה קטנה, היעדים הם הרבה יותר מורפיים, והם זזים כל הזמן. מישהו שעושה, בואו ניקח דוגמה קיצונית, עושה טיקטים של ספורט בחברה של 100,000 עובדים. עבודה שלו מאוד מדידה. מישהו שעושה דיזיין בחברה עם 5 אנשים, עבודה שלו מאוד לא מדידה. אז זה נושא אחד. ככל שהחברה שלך במצב שהוא יותר מדיד, אפשר לתת לאנשים פלקסיביליות. הפלקסיביליות הזאת היא דבר טוב. צריך לזכור שלפני כמה שנים, לא הרבה, היא לא הייתה קיימת. ואז כשקיבלנו אותה, קשה לנו לוותר עליה, כבני אדם, כעובדים. אבל רוב האנשים, הרוב המוחלט, אין להם את המשמעת הגבוהה הנדרשת בשביל לעשות את זה בצורה שוטפת כל היום. לקום, לצחתח שיניים, להתלבש, כאילו ממש להתחיל יום עבודה, והם כזה עובדים, הולכים לאוכלת כביסה, עובדים, הולכים לשיננית, עובדים, עושים קפה. וזה משהו שאני חושב שהמגמה ברורה, רוב העולם, ובטח המעסיקים הגדולים, ביקשו בהדרגה, וחלק פחות בהדרגה, לחזור ליותר ויותר ויותר עבודה מהמשרד. וחלק מזה בא עם חסרונות. אנשים ירגישו שחסר להם. אני חושב שעוד פרמטר שככה משפיע כמה אפקטיבי אתה יכול להיות מהבית, זה הסוג דיסציפלינה שאתה עושה. פרודקט מנג'ר שעובד מהבית, וכל המתכנתים והמעצבים שלו במשרד, הוא לא במאה, הוא יכול להיות יותר טוב. מצד שני, בן אדם שמנתח דאטה, עושה טיקטים של ספורט, ובטח ובטח מישהו שעושה מחירות, אפילו יכול להפריע אם הוא יהיה כולם במשרד, להתפוס חדר דיונים, והוא לא באינטראקציה עם כולם. זה מאוד תלוי דיסציפלינה. לא הייתי מכליל עכשיו, המספר הנכון הוא 4 ימים או 3 ימים, או... בפועל, הטרנד ברור, אנשים חוזרים למשרדים, וגם זה יגיע בגלים.
טוב, נראה לי שרוב המאזינים והמאזינות קצת מתבאסים לשמוע את זה, אבל אי אפשר להתווכח עם הגמות. נראה לי כולנו מרגישים את זה. רון, יש לי ככה שאלה שאני אוהבת לשאול, איזה רון היית היום בבוקר כשקמת?
וואי, היום. היום הייתי רון קצת חסר סבלנות בבוקר. כן. יש לי כזה מלא דברים שצריכים להיסגר, והם כזה בינאריים, וכבר היו צריכים להיסגר, והם כנראה ייסגרו, אבל אתה לא יכול להיות אדיש אליהם, אז אני רוצה שהם ייסגרו, ויש חג היום באמריקה, אז הם לא ייסגרו היום. קמתי עם זה, כאילו, אוף, זה כבר היה אמור להיות היום, זה כנראה יהיה מחר או שבוע הבא.
ואיך זה כזה משפיע על זה שאתה קם בבוקר, אבל יש לך שתי בנות, נכון?
כן. לפעמים זה נשאר אצלי, ולפעמים זה יוצא החוצה. אבל אתה ממהר, אתה ממהר, כשאתה, זה לא נסתרי, להתחיל חברה או להתחיל קטגוריה או לעשות יזמות 0-1, זה עסק מנוכלך. זה עסק עם הרבה אכזבות, זה לא כזה מתוק ועטוף כמו בסרטים. ויש בזה הרבה קושי, וכשאתה מתגבר על הקשיים הזה, ויש הצלחות, אז הן יותר מתוקות בגלל זה, ברור.
ואיך, על מה אתה מוותר? בעניין של המשפחה, נגיד. כאילו, אתה מרגיש שאתה עושה ויתורים?
משפחה יש בה הרבה ויתורים. אני חושב שאתה מנסה להשאיר איזה אחרון, כדי שזה ייפגע כמה שפחות. וגם שם כל אחד. והגדרות שלו, יש אנשים שחושבים שעצם העובדה שיש למישהו קריירה, אז הוא לא משפחתי מספיק. זה הכל עניין של איזשהו ספקטרום. אבל אני חושב שאתה בעיקר פוגע בעצמך, קודם כל. ואחר כך באנשים שקרובים אליך, עד שזה מגיע לילדות, ואני חושב שבדבר שאתה מוותר עליו הכי הרבה זה שינה, ואחר כך תחביבים, ואחר כך לאט לאט זמן איכות עם הבן בת זוג, אבל זה חלק מאיזשהו מסע, ואין שום מקום לתלונה בסיפור הזה, זו בחירה, זו פריבילגיה להקים משהו, לקבל משאבים, לקבל מנדט, ללכת וקפיטל, וטלנט, ולקבל את האפשרות לחבר את כולם ביחד ולהלחים את זה לתוך משהו שישאר אחריך, זו זכות. וזה לא אומר שזה צריך להיות 10 שנים ב-200 כמש, כי יכול להיות שזה משהו שצריך לאט לאט לשים אותו בשליטה, אבל מי שמצפה בשנה, שנתיים הראשונות של עסק, לאיזשהו עניין של איזון מה-two cents שלי, מהניסיון שלי, שאני מסגנה לו, כאילו, אל תתחיל בכלל.
אז אתה כזה, רוב הימים, נגיד, לא פוגשת בנות בערב, או כזה בוקר יוצא ממש מוקדם, כאילו כמה
יצא? חת לוז, אז כאילו, ימי ראשון אני מוציא את שניהם, אני איתם אחרי צהריים, הרדמות וכו' וכו', ואז אם עוד יומיים בשבוע אני מספיק לארוחת ערב, הרדמות, אחלה, ואז סוף שבוע אני כאילו ממש רק איתם.
אוקיי, אז שזה כן נראה לי התקדמות, אם אנחנו הולכים אגב לאחד הנושאים שהיה כאן בשיחה, של זה שהעולם משתנה או לא משתנה, ושהקורונה והעבודה מבית הייתה חלק קטן, אני חושבת שפעם יזמים גם את זה לא היה להם. אפילו הסופש כזה היה תמיד, כי בכל אופן זה הציור שלי, של יזמות.
כן, זה גם נורא עניין של שלב. מי שעושה, סתם, direct to consumer, והוא מרפרש דשבורדים על האפליקציית קונסיומר שלו, יכול לעשות את זה גם אחרי שהילדות ישנות או לפני. אבל מי שעובד מול ארצות הברית בשיחות, אז השעות האלה של 5-6-8 בערב הן שעות פעילות לארצות הברית שאין לך אותן בבוקר. אז כל אחד והדייסה שהוא בשל לעצמו. אבל בסופו של דבר, במיד לונג טרם, דברים צריכים להתייצב. הם לא יכולים להיות תמיד באיזשהו לופ. אבל מי שמחפש נוסחה, שהיא תהיה מאוזנת, אני חושב שהוא יתאכזב מהר מאוד. אני אומר, זה לא משפט סקסי, אבל אני חושב שאתה צריך לנהל את האכזבות.
יפה.
אתה צריך כאילו, אתה רואה, אוקיי, הנה מישהו שהרבה זמן לא דיברתי איתו, הנה משהו שמזמן לא עשיתי, ואוקיי, אז עכשיו עוצרים הכל ועושים את זה. מישהו צריך אותך, מישהו קורא לך. לפעמים זה מאוחר מדי, ולפעמים זה פשוט לא יכול להחזיק הרבה זמן השיטה הזאת. אתה לא יכול למתוח את עצמך יותר מדי. אבל אני חושב שבסדר גודל של, כשאתה מקים עסק, וזה מקויל לשאיפה הזאת, להקים חברה, זה לא סתם בא לי לעשות משהו, אז אני חושב שזה מחיר שהוא נסבל.
אתה כבר, במשך הרבה שנים יש לך את הדרייב הזה, ועד מתי הדרייב הזה בעצם ילך איתך, מה אתה חושב שכאילו, הרי יכלת באיזשהו, אתה יכול כלכלית להגיד לעצמך, אוקיי, די, רון, אני את שלי עשיתי, יש עליי מספיק חיפושים בגוגל, מה כזה, מה האנרגיה שגורמת לך להמשיך ליצור ולעשות ולוותר על דברים?
אני חושב שכל אחד זה משהו אחר אצלי, זה כאילו, עצמאות כלכלית זה דבר חשוב, וזה לגיטימי לגמרי שזה יהיה דרייבר להרבה אנשים, אבל אני חושב שזה המרדף האמיתי, אם אתה מנסה לפשט את זה, אני חושב שכולנו רוצים להיות רלוונטיים לכמה שיותר זמן. אני חושב שאתה לא חושב שאני הייתי נהנה אם לא הייתי בעשייה. גם אם יש דברים שאני מאוד אוהב לעשות והייתי עושה יותר מהם, אני חושב שזה היה נמאס לי הרבה יותר מהר מאשר להיות בעשייה וליצור משהו חדש.
מעניין שאתה מדבר על זה שאתה רוצה להיות רלוונטי, כשכל מה שאתה מתעסק בו היום זה עם מוות.
אובדן, כן.
אובדן?
כן. זה מאוד רלוונטי. זאת אומרת, זה משהו שהוא רלוונטי לכולנו.
כן, אבל אני אומרת, אנחנו יום אחד לא נהיה רלוונטיים. גם אם נעשה כאן את האימפקט הכי משמעותי למאה השנה הקרובות.
כן, זה קצת זן, אז לא יודע כמה אנחנו ניכנס לזה ברמה הפילוסופית, אבל לצורך העניין, דווקא אלה שמבינים, לגמרי מבינים, שאנחנו לגמרי נמלים, ואנחנו סתם זמניים פה, ונתקלים בזה ברמה היומיומית, אז אני חושב שהם לוקחים אחד משני קיצונים. או שהם הולכים לעשות מדיטציה על איזה הר, או שאומרים, טוב, אני נמלה. אני אעבוד. כאילו, זה אחד מהשניים. זאת אומרת, הצורך להדחיק את המורטליות שלנו הוא צורך כימי בסיסי. לא היינו מצליחים להיות בפיר או בגריד או באהבה. אם היינו כל הזמן, כל יום מתעוררים, במקום עם החוסר סבלנות שקמתי יום בבוקר, אם היינו מתעוררים עם זה של, נשאר לי יום אחד פחות. אז זה איזשהו קיצון של...
למה אני לא יכולה להיות נמלה שעושה מדיטציה?
את יכולה.
אוקיי.
את יכולה לעשות נמלה זה פשוט כנראה לא יהיה טוטלי. כנראה שזה יהיה משהו שמשואף לאיזשהו איזון. יכול להיות שיש אנשים יכולים ממש טוטליים במדיטציה לצורך העניין.
אני חושבת שהפודקאסט הזה, זה מה שאני מנסה להבין, אני כן רוצה לקוות ולהאמין שיש כן דרך להיות נמלה שעושה מדיטציה. אני מאוד אהבתי את ההגדרה של הנמלה והאיש על ההר. אבל אתה יודע מה, ימים יגידו.
שזה בעיקר שונה גם, יש קריירות שהם אנשים מאוד מאוד בכירים, שמונים תקציבים מאוד משמעותיים בארגוני ענק, לצורך העניין, כמו ארגון שאת עובדת בו, חברת הפקות ענקית וכו וכו, ואז הם יכולים עדיין שיהיה להם סוף לעבודה. וכשאתה ביזמות, אין לך סוף אף פעם. אף לא נגמרים הדברים לעשות. בגלל זה או שאתה פשוט עובר הלאה, עובר תפקיד, אבל אם בתור יזם לא נגמר לך מה לעשות. אפילו מנכ״ל שכיר יכול להיות שמתישהו נגמרים לו המיילים, והוא פשוט אומר, סיימתי, והמניה איפה שהיא צריכה להיות תיאורטית, אני לא מאמין שזה ככה. אבל בתור יצירה, בהגדרה, אתה עושה יש מאין. זה לא נגמר. אתה צריך להפסיק את זה. בגלל זה אתה לא אומר, אוקיי, עכשיו יש לי זמן לדבר, רק אתה קובע, אני רוצה לעשות מדיטציה.
גם לי, נגיד, המשימות לא נגמרות, לא רק בעבודה, בחיים. ואני זיהיתי שלי, מדיטציה עוזרת לעשות המשימות בצורה יותר קשובה, נגיד. אז אני עוד מנסה להיות הנמלה שעושה מדיטציה. בוא נראה אם זה יעבור לי.
תעדכני.